שבת, דף קנון דלת, מתחילים בעזרת השם, דף קנון ג' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים, אמר רמי בר חמה. יש בעלי חיים, כלבים, קופים, שהקדוש ברוך הוא נתן בהם חוכמה, ואפשר לאלף אותם, להרגיל אותם, לעשות דברים לתועלת בני האדם. יש כאלה שיכולים לעזור לאנשים שלא יכולים לראות בעיניים, להוליך אותם למחוז חפצם, שלא ייתקלו בשום דבר. ככה העברים האלה מחזיקים ברצועה של הכלב, והכלב מוליך אותם בדרך הישרה. אפשר גם לאלף את הבעלי חיים שיכניסו הביתה את העיתון, יניחו על השולחן, ועוד כל מיני דברים, להדליק את האור, לכבות את האור. ונשאלת השאלה בשבת, האם מותר לאדם להשתמש באותם שירותים שנותנים לו בעלי חיים, כלבים, קופים ומה עוד? אמר רמי בר חמה, המחמר אחר בהמתו בשבת, אדם שמוליך את הבהמה שלו בשבת, או שהוא לוקח אותה עם האפסר, עם הרצועה, או שהוא מעודד אותה ללכת, והיא למעשה תאונה במסע, והוא גורם לה ללכת ולטלטל את המסע ברשות הרבים יותר מארבע אמות. אז אם הוא עשה את זה בשוגג, כי הוא לא ידע שאסור לאדם לחמר אחרי בהימה בשבת, אסור לאדם להוליך בהימה בשבת על פי דיבורו, גם אם זה לא בהימה שלו, הוא יהיה חייב חטאת, כך דעתו של רמי בר חמה. ואם הוא עשה את זה במזיד, הוא אפילו יהיה חייב סקילה. שואלת הגמרא, מה איתם? איפה הפסוק כותב את האיסור? אמר רבא, דאמר קרא, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. יש סמיכות בין האדם לבין הבהמה. בהמתו, דום יעדידי, עשיית מלאכה על ידי הבהמה, בדומה לעשיית מלאכה על ידי האדם, על ידי עצמו. מה הוא, כמו שכשהאדם בעצמו עושה מלאכה בשבת, אז אם הוא עשה את זה בשוגג הוא יהיה חייב חטאת, ואם הוא עשה את זה במזיד הוא יהיה חייב סקילה. אף מלאכה שהוא עשה על ידי בהמתו, דהיינו שהוא מוליך את בהמתו ברשות הרבים כשהיא נושאת איזשהו מסע, נמי בשוגג יהיה חייב חטאת, במזיד יהיה חייב סקילה. תכף אנחנו נראה שיש בדבר עוד כמה דעות. שאלת הגמרא, אמר רבא, שתי דברים יש לי להשיב ולדחות, שתי תשובות בדבר. חדה, יש לי ראיה שמחמר לא יהיה חייב אם הוא עשה את זה בשוגג חטאת. דכתיב לגבי קורבן חטאת, תורה אחת יהיה לכם, תורה אחת. זאת אומרת שכל התורה כולה, כל החיובי חטאת על אדם שחוטא בשוגג, שכתובים בכל התורה כולה, כולם הם שווים לדבר שעכשיו התורה כותבת, יהיה לכם לעושה בשגגה. כאן התורה מדברת לגבי אדם שעובד עבודה זרה בשוגג. התורה כותבת אבל תורה אחת. זה בא ללמד שכל התורה כולה, כל המקרים שאדם חוטא בשוגג בכל התורה כולה, שהוא יהיה חייב חטאת, זה דווקא במקרה כזה שדומה לעבודה זרה. רק אז הוא יהיה חייב חטאת. ושם המשך שהפסוק, והנפש שתעשה ביד רמה, כתוב שם מה יהיה אם זה במזיד. אבל בכל אופן, מתחילת הפסוק אנחנו למדים, הוקשה כל התורה כולה, בזה שכתוב תורה אחת, לעבודה זרה, שזה הנושא ששם מדובר. מה עבודה זרה? זה לא החמור עבד עבודה זרה. אולי הבן אדם הזה מתנהג כמו חמור. יותר גרוע מחמור. אבל הבן אדם עבד את העבודה הזרה, ולכן בשוגג הוא יהיה חייב חטאת. דוד מעשה בגופי, אז הוא יהיה חייב חטאת. אך הנמי, גם בכל העבירות שבתורה, למשל, אדם שמטלטל בשבת, אם הוא טלטל בשוגג, הוא יהיה חייב חטאת. אבל אם החמור טלטל, והוא הוליך את החמור, הוא יהיה חייב, מה פתאום? עד דוד מעשה בגופי. זה דבר אחד שיש לי להשיב. ועוד, אומר רבא, יש לי להשיב. לגבי מה שאמרת שבמזיד, אם אדם הוליך את החמור במזיד בשבת ברשות הרבים, כשהוא נושא איזשהו מסע, הוא יהיה חייב סקילה? איך ייתכן? תנן, שנה במסכת סנהדרין, המחלל את השבת, כתוב שאדם שמחלל שבת, חייב סקילה. אם הוא חילל שבת, בדבר, דווקא בדבר כזה, שאם הוא היה עושה את זה בשוגג, הוא לא ידע שזה מלאכה שאסורה, הוא לא ידע שזה שבת, שחייבים על שגרתו חטאת, ועל זדונו סקילה. זאת אומרת, כתוב שיש אדם שמחלל שבת, שבשוגג חייב חטאת, במזיד חייב סקילה, אבל לא כולם חייבים במזיד סקילה. מכלל דאיקא מידי, יש מלאכה שאסורה מהתורה, דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה. כי אם כל מקרה שאדם עושה מלאכה בשבת, הוא יהיה חייב בשוגג חטאת ובמזיד סקילה, אז לא צריך לכתוב שזה על דבר שחייבים על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה, חייבים סקילה. כל אדם שמחלל שבת חייב סקילה, אם זה במזיד. זה שהתורה מדגישה שהוא חילל שבת בכזה אופן, שאם הוא היה עושה את זה בשוגג חייב חטאת ובמזיד הוא חייב סקילה, סימן שיש מקרים של מלאכה מהתורה שלא חייבים עליהם סקילה. ומה הניעו? כנראה לאו דמחמר. ורואים מפה שכשאדם עובר על המלאכה שנקראת מחמר, שהמשמעות היא שהוא מוליך בהימה בשבת, שהבהימה הזאת מטלטלת איזשהו מסע מסוים, לכאורה מדברי המשנה נראה שאפילו שהוא עשה מלאכה בשבת, הוא לא יהיה חייב סקילה, הוא גם לא יהיה חייב חטאת בשוגג. דוחה הגמרא, לא. לא חייב להיות, דברי השאלה השנייה כמובן, על הקושייה השנייה ששאל רבה, זה לא חייב להיות. למה? כי ייתכן שמחמר חייב חטאת, חייב סקילה, אז אתה שואל אותי, אז אם כן, איזה מלאכות בשבת, האדם לא יהיה חייב חטאת או סקילה? תלוי לפי מי. תחומין ואליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא מחדש שאם אדם בשבת יוצא מחוץ לעיר יותר מאלפיים אמה, יוצא מחוץ לתחום, הוא עושה מלאכה מהתורה. רוב הדעות של התנאים שהוא עובר על איסור מדרבנן, אבל רבי עקיבא סובר שזה מלאכה מהתורה. אבל אם הוא עשה את זה בשוגג הוא לא יהיה חייב חטאת, ובמזיד הוא לא יהיה חייב סקילה. וזה מה שהמשנה במסכת סנהדרין מתכוונת להדגיש. שאדם חייב סקילה על כאלה מלאכות שהוא חילל שבת, במקרה שזה לא תחומין, אלא שאר המלאכות. אבל אולי מחמר כלול בשאר המלאכות שכן חייבים עליהם במזיד סקילה ובשוגג חטאת. זה לפי רבי עקיבא. והבערה, האיסור להבעיר אש בשבת, אליבא דרבי יוסי, שסובר שאדם שמבעיר אש בשבת, הוא לא יהיה חייב במזיד סקילה, ובשוגג הוא לא יהיה חייב חטאת. אז על זה אומרת המשנה בסנהדרין, שאני מדבר על אדם שחייב סקילה, זה רק על אלה שעושים מלאכות, כמו שאר המלאכות, או נאמר אפילו מחמר, שחייבים עליהם במזיד סקילה ובשוגג חטאת, אבל זה בא להוציא, לפי דעתו של רבי יוסי, שאם אדם יבעיר אש, הוא לא יהיה חייב סקילה. אבל עדיין אין מכאן הוכחה שמחמר, זה הדוגמה שלא חייבים עליהם במזיד סקילה. לא חייב להיות. יכול להיות שמדובר פה על יציאה מחוץ לתחום, יכול להיות שמדובר פה על מלאכת הבערה, ועדיין אפשר לקבל את דבריו של רמי בר חמה, שמחמר, אדם שעושה את זה בשוגג חייב חטאת באמת ובמזיד חייב סקילה. הגמרא מביאה דעה שנייה, ודווקא הדעה השנייה הזאת נאמרה בדעתו של רמי בר חמה. היו שתי דעות בדעתו של רמי בר חמה, מה העונש שמענישים אדם שעובר על מלאכת מחמר בשבת. רב זביד מתני הכי בשם רמי בר חמה, אמר רמי בר חמה, המחמר אחר בהמה בשבת, בשוגג אינו חייב חטאת. אינו חייב חטאת בשוגג. למה? כי על איזה מלאכה חייבים חטאת כשעושים אותה בשוגג? דווקא מלאכה שדומה לעבודה זרה, כמו שלמדנו, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, שכתובה לגבי אדם שעובד עבודה זרה בשוגג, לומדים מזה דווקא אדם שחוטא חטא דומה לאדם שעובד עבודה זרה בשוגג, רק אדם כזה צריך להביא קורבן חטאת. אדם שעובד עבודה זרה הוא בעצמו, לצערנו, עובד עבודה זרה. אבל לעומת זאת, כשאדם משפיע על חמור שיטלטל בשבת, כשהוא מחמר, הוא בעצמו לא חטא, הוא בעצמו לא עשה את המלאכה. הוא חטא, אבל הוא לא עשה את המלאכה בעצמה של לטלטל את החפץ, אז לכן זה לא דומה לעבודה זרה, מלאכת מחמר, כי זה נעשה על ידי הבהמה. ומכיוון שזה לא דומה לעבודה זרה, לא חייבים על זה חטאת בשוגג, כי הדין של חטאת בשוגג נאמר לגבי עבודה זרה, והקישו את כל התורה כולה על עבודה זרה. לעומת זאת, במזיד, גם לפי הגרסה הזאת בדברי רמי בר חמה, הוא יהיה חייב סקילה, כי לומדים הקש, אתה ובהמתך. כמו שהאדם חייב על זה שהוא בעצמו מטלטל, ככה גם הוא חייב על זה שהוא גורם לבהמה שתטלטל. שאלת הגמרא, מטיב רבה, למדנו המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת, חייבין על זדונו סקילה. על דבר שבשוגג חייבים חטאת, במזיד דיו חייבים על זה סקילה. אבל פה, אין חייבין על שגגתו חטאת, אין חייבין על זדונו סקילה. ככה אני מדייק מדברי, מהדברים האלה. שרק אם בשוגג חייבים חטאת, במזיד חייבים סקילה. אבל במקרה של מחמר, הרי רמי בר חמה לפי דעתו של רב זביד, סובר שבשוגג הוא לא יחייב חטאת, אז במזיד הוא לא יחייב היום סקילה. דוחה הגמרא, זה דיוק שלך, אבל זה לא כתוב. מי קטני וכי הברייתא כותבת מפורש, אין חייבין חטאת, אין חייבין על זדונו סקילה? מה פתאום? זה לא כתוב. אתה רוצה שאני אסביר לך מה הברייתא מתכוונת? הכי כאמר. דבר שחייבין על שגיגתו חטאת, אז אין ספק. תמיד חייבין על זדונו סקילה. אבל, ויש דבר שאין חייבין על שגיגתו חטאת, וזה עדיין לא אומר שלא חייבים על זדונו סקילה, ודאי חייבים על זדונו סקילה. ומה אין? הוא מחמר. זאת אומרת, הברייתא בא לומר את הדגש שכל מי שחייב בשוגג חטאת, תמיד הוא יהיה חייב במזיד סקילה, אבל זה לא אומר שמי שחייב במזיד סקילה, חייב להיות שבשוגג הוא יהיה חייב חטאת. הגמרא מביאה הדעה השלישית לגבי מה דינו של אחד שעובר על מלאכת מחמר, אבל לפני שמביאה את הדעה, היא מפרטת על הזהות של בעל הדעה הזאת. רבה, לפי אחת הלשונות, הוא היה אחוה דרב מרי ברחל. הוא היה אח של רב מרי, הבן של רחל. למה לא מביאים מי היה אבא של רב מרי הזה? מכיוון שאבא שלו היה גר. רחל הייתה ביתו של שמואל. חכם, האמור השמואל. ולא עלינו, היא נפלה בשבי בין אומות העולם. התחתן איתה אחד בשם איסור, שהוא התגייר, קראו לו איסור גיורה. ונולד להם הבן הזה רב מרי. לא רצו לקרוא לו על שם אביו הגר, אז קראו לו רב מרי ברחל. והאמרי לה, יש לשון אחרת שאומרת שאביו של רב מרי לא היה איסור גיורה, אלא זה היה רבה. כי רבה אבו עד הרב מרי ברחל. אבל לפי זה יש קושייה. ללישנה בטרה, לפי הלשון שאבא של רב מרי היה רבה, קשיא הדה רב אכשרי לרב מרי ברחל, ומניה בפורסיה דה בבל. למה רב היה צריך למנות את רב מרי שהוא יהיה שוטר בבבל? והוא עשה את זה כדי לפרסם שהוא לא גר. כי מכיוון שאבא שלו היה גר, אנשים חשבו שהוא גם גר, אבל האמת היא שהוא לא, כי אמא שלו יהודיה גמורה, אז הוא נחשב יהודי לכל דבר. שלפרסם שהוא יהודי לכל דבר, אז מינו אותו לאיזושהי שררה, שרק יהודי שהוא לא גר יכול להתמנות אליה. אבל אם אתה אומר שאבא שלו זה לא היה איסור, אלא זה היה רב, ובשמה היו צריכים למנות אותו לשררה מיוחדת. חג מרה זה לא קושייה, ייתכן שזה היה רב מרי אחר בכלל, זה שמינו אותו לאותה שררה. דילמה, תרי מרי ברחל אבו, אחד היה בן של גרים, והשני היה בן של רבה. בכל אופן, הווה מתני לה להשמטה משמי דרבי יוחנן לפתור. הוא הביא, והוא למד את הדין הזה של מחמר, הוא הביא את הדעה של רבי יוחנן, שאדם שמחמר, לא רק שהוא לא יהיה חייב סקילה, והוא לא יהיה חייב חטאת, הוא יהיה פטור אפילו ממלכות. והוא היה עומד ככה. אמר רבי יוחנן המחמר אחר בהמתו בשבת, נכון שהוא עובר על מלאכה מהתורה, אבל הוא פטור מכלום. למה? בשוגג לא מחייב חטאת. למה הוא לא יחייב חטאת כשהוא מחמר בשוגג? דהוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה, כמו שלמדנו קודם, תורה אחת תהיה לכם, לא עושה בשגגה, זה כתוב לגבי אדם שעובד עבודה זרה, וכשאדם עובד עבודה זרה, הוא עצמו עובד, ולא על ידי איזשהו חמור. לכן זה לא דומה לעבודה זרה, אז בשוגג לא חייבים על זה חטאת. במזיד נמי לא מחייב סקילה דתנן, מחלל את השבת בדבר שחייבים על שגגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה. אז אתה מבין מפה שיש מקרה שאדם עושה מלאכה, שהוא לא יהיה חייב בשוגג חטאת, והוא לא יהיה חייב במזיד סקילה. אין חייבים על שגגתו חטאת, אין חייבים על זדונו סקילה. מי זה? זה שלא חייב בשוגג חטאת, ולכן הוא גם לא יהיה חייב במזיד סקילה. מחמר, כי מחמר הרי פטור מחטאת בשוגג, אז הוא גם יהיה פטור מסקילה במזיד. יותר מזה, אפילו בלאו במצוות לא תעשה, דיינו, הוא לא יקבל מלכות על זה שהוא עבר על מצוות לא תעשה, שכתוב לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך, כתוב שם גם הוא בהמתך. על זה נמי לא מחייב, למה שלא יהיה חייב? הוא הרי עושה מלאכה על ידי הבהמה. אתה יודע למה לא? דאב עלי, לאו שניתן להזהרת מיתת בית דין. מצוות לא תעשה כל מלאכה וגם בהמתך, זה נאמר על כל האיסורים של שבת. חלק מהאיסורים של שבת חייבים עליהם אפילו חיוב מיתה. ואם כן, הלאו שלא תעשה כל מלאכה, זה לאו שיש בו לפעמים מיתת בית דין. וכל לאו שניתן להזהרת מיתת בית דין, אין לו קין עליו. לא תיתכן מציאות שיקבלו עליה מלכות בשום צורה שהיא. גם באחד מהמלאכות המיוחדות של שבת שלא חייבים עליהם מיתת בית דין ולא חייבים עליהם חטאת, כמו מחמר לפי דעתו של רבי יוחנן, אבל גם מלכות לא יקבלו עליו בתור שאדם עבר על הלא תעשה הזה. ואפילו למנדה אמר שעל לאו שניתן להזרת בית דין כן לוקין עליו, בכל זאת אדם שמחמר בשבת הוא יהיה פטור ממלכות. למה? כי אם הוא חייב מלכות, לכתוב רחמנה לא תעשה כל מלאכה ובהמתך. מה חסר? אתה ובהמתך, בשביל מה צריכים לכתוב אתה? מי זה לא תעשה כל מלאכה? זה אתה. מה צריכים לכתוב גם לא תעשה כל מלאכה וגם אתה? אתה למה לי? זה בא לומר שיש הבדל. יש אתה ויש בהמתך, יש הבדל ביניכם. הוא ניוד מחייב. הבן אדם שמחלל שבת ועושה מלאכה, הוא יהיה חייב. אבל מלאכה שעשה על ידי בהמתו, זה לא נחשב לאו גמור, ועל זה הוא לא יהיה מחייב מלכות. אם כן, למדנו שלוש דעות לגבי האיסור שאדם אסור לו להוליך בהמה, לומר לבהמה ללכת ולטלטל, לעשות מלאכה בשבת. זה נקרא איסור של מחמר. ברמב״ם נפסק, כמו דעתו של רבי יוחנן, שאדם לא יהיה חייב חטאת, לא יהיה חייב סקילה, ואפילו לא מלכות, אבל זה מלאכה שאסורה, אסור לעשות את זה בשבת. לגבי השאלה ששאלנו בתחילת הדברים, אדם שמאלף כלב או כל מיני בעלי חיים, קוף וכדומה, לעשות מלאכות, ונשאלת השאלה אם מותר לו לתת לבהמה לעשות את המלאכות האלה בשבת. אז צריך לדעת שחוץ ממלאכת מחמר שלא קשורה דווקא לבהמה של האדם עצמו, זה יכול להיות אפילו שהוא מוליך בהמה של מישהו אחר, יש גם איסור שביתת בהמתו, שאדם אסור לו לתת לבהמה שלו בעצמו לעשות מלאכה. עכשיו, כאן נשאלת השאלה, האם מותר לאדם לתת, למשל, לכלב, לרמז לו שידליק את האור, שיחבא את האור, שיעשה מלאכה מסוימת, שיביא לו משהו מרשות הרבים לרשות היחיד? אז ככה, בילקוט יוסף, בסימן שין זין, שזה מחולק שם לפי נושאים, גם השין זין עצמו, אז בחלק של דין אמירה לגוי בשבת, בסעיף י' הוא מחלק. תלוי אם הבהמה הזאת היא שלך או שהיא של מישהו אחר. אם זה בהמה של מישהו אחר, מותר. אם זה בהמה שלך, אסור. לכן אומר, אדם שהוא לא עלינו, לא יכול לראות. צריך לקחת כלב כדי שיפלס לו דרך. אז שיפקיר את הכלב לפני שבת. ואז זה לא יהיה שלו ומותר. לעומת זאת בספר פסקי תשובות הוא מביא בסימן ריש ממוו, סעיף באות ת', הוא כותב לאסור בכל אופן שהוא, גם אם זה לא שלו, משום איסור מחמר. טוב, למדנו במשנה לגבי אדם שבערב שבת היה בדרך, ונכנסה שבת, ויש לו כל מיני יש לו כל מיני כלים שהוא רוצה, הוא לא רוצה להפסיד אותם, יש לו כסף, ארנק עם כסף, הוא לא רוצה להפסיד אותו. אז אם אין לו אדם לא יהודי לתת לו את הארנק, או חירש, או מישהו אחר, אין לו למי לתת את הארנק, התירו לו לשים את זה על גבי חמור, אבל יש כל מיני תנאים בעניין הזה, ואחד מהתנאים זה כשהגיע לחצר החיצונה, הוא מגיע כבר לתוך העיר, אז אם יש כלים שהם לא מוקצה, יכול לטלטל אותם, להניח אותם בצד. אבל כלים שהם מוקצה, אסור לו לגעת בהם, אז מה יעשה? מתיר את החבלים והסקים נופלים מאליהם. אמר אבונה, זה טוב, כשאדם יש לו כלים ממתכת, כלים חזקים, אז ייתן להם ליפול, לא קרה שום דבר. אבל אם הייתה בהמתו תאונה כלי זכוכית, שזה כלים שאם אתה תיתן להם ליפול, הם יישברו, הם יתרסקו, אז מה עושים? איך אפשר להציל את הכלים האלה? מביא לפני כן כל מיני קריות, צמיחות פוך, שמנות, מזרונים, קרים, קסטות, מניח על הרצפה, מניח תחתיה, ורק אז מתיר את החבלים והסקים נופלים במקום מרופד, ואז הם לא משתברים. שואלת הגמרא, והנן תנן, נוטל את הכלים הניטלים בשבת, אז נשאלת השאלה, אם זה כלי זכוכית, בדרך כלל זה כוסות, זה צלחות, מזכוכית, אז הוא יכול לקחת אותם בידיים, למה הוא צריך את כל מה שנקרא לוגיסטיקה, להתחיל להביא כל מיני סמיכות, מזרונים, בלגן, לשים מתחת לחמור, יש לך פה כלי זכוכית, תרים אותם בידיים, תניח אותם במקום שמור, למה צריך לתת להם להשתחרר מעצמה? עונה הגמרא, מדובר פה על כלי זכוכית שהם כן מוקצה, כי כאמר רב הונה, בקרני דאומנה, זה היה כלים של מקיז דם, שהם נחשבים כן מוקצה, דלא חז ילי, הם לא ראויים לשימוש, לפי דעת רשי, זה נחשב מוקצה מחמת מיאוס, כיוון מחמת הדם, אז לכן אסור לטלטל את זה ביד, אלא הוא פשוט משחרר את החבלים, והעסק נופל מעצמו. שואלת הגמרא, והכה מבטל כלי מיחנו, יש כלל שכלים שבכניסת שבת, לא הקצו אותם ו... החליטו שלא משתמשים בהם לדברים של שבת, הם נחשבים מוקצה. אבל שאר הכלים, סמיכות, קריות, הם לא מוקצה. הם נחשבים דברים מוכנים לשימוש בשבת. זה היכנו, זה מוכן. אסור לי בשבת עצמה לקחת כלי שהוא ראוי לשימוש ולהפוך אותו למוקצה. לבטל את הכלי הזה ממה שהוא היה מוכן מהיכנו. פה, הקריות האלה בוודאי, הם נחשבים דברים שמותר לטלטל אותם בשבת. אדם יושן, שינה בשבת תענוג, מותר לוודאי להשתמש עם הקריות והסמיכות האלה. אבל ברגע שאתה תשים עליהם את הכלים של המוקצה, אז הם יהפכו להיות בסיס למוקצה, ואז לא תוכל לטלטל את הסמיכות האלה. לא תוכל להזיז, אפילו, לא תוכל להשתמש עם אותם סמיכות וקריות. וזה הרי אסור. למה זה אסור? כי זה כמו שבן אדם לוקח כלי שלם ושובר אותו. עד עכשיו היית יכול להשתמש עם הכלי הזה בשבת, עכשיו אתה לא תוכל להשתמש עם זה, זה כמו מלאכת סותר. עונה הגמרא, מדובר פה בשליפי זוטרי, כלי זכוכית קטנים. שאפשר אחרי שהם נפלו על הכרית או על סמיכה, אתה לא צריך להשאיר אותם על הכרית או על הסמיכה, אלא מהצד אתה מטלטל אותם, אתה מרים את הסמיכה, והם נופלים מאליהם. עכשיו, למה זה לא נחשב בסיס? הרי יש אחד מהמוקצה, זה אם יש כלי מוקצה על גבי משהו, אז הכלי הזה, המשהו הזה גם הופך להיות מוקצה, הופך להיות בסיס. התשובה היא שבשביל שזה יהיה בסיס, צריך להניח את זה לפני שבת, צריך להניח את המוקצה על גבי הכלי לפני שבת, ולהתכוון שזה יישאר שם בשבת. אבל כאן, כמובן, לא מדובר שהניחו את המוקצה על גבי הקריות והסמיכות האלה מלפני שבת, לכן הם לא נחשבים מוקצה. שואלת הגמרא, מייטיבי, למדנו ברייתא. הייתה בהמתו תאונה פירות של תבל, תבואה שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, והם לא ראויים בשבת כמובן לאכילה, כי אי אפשר בשבת להפריש תרומות ומעשרות. אז הפירות האלה, התבואה הזאת היא מוקצה. וכן יש לו אששיות של זכוכית. מתיר את החבלים והעסקים נופלים מאליהם. ואף על פי שהששיות האלה משתברים, לא כתוב בברייתא שלפני שהוא משחרר את החבל, ירוץ מהר הביתה, יביא קריות, יביא סמיכות, כמובן לא דרך רשות הרבים, ודאי שלא, יביא קריות וסמיכות, להניח מתחת לחמור, ואז ישחרר את הכבודה, את המסע, ויפלו במקום מרופד ולא יישברו, לא כתוב שאפשר לעשות את זה. למה לא? עונה הגמרא, הטעם בקולסה. קולסה זה חתיכות פלטות כאלה של זכוכית שמיועדים לשבור אותם לחלקים חלקים, ואחרי שהם חלקים חלקים הם משתמשים איתם. לכן אין הפסד כזה גדול בזה שהם יישברו, לכן לא יתירו לטלטל בשבילהם את הקריות והסמיכות לצורך זה. די קנמי, באמת יש לדייק כשמדובר פה בכאלה זכוכיות, דקטני, משווים אותם דום יד דטבל, כמו פירות שהם לא מתוקנים. מה טבל דלא חזי לי? כמו שטבל זה מוקצק, אתה לא יכול לאכול את זה, קצק, אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות בשבת. ההפך הנמי, גם השושיות האלה, אותן פלטות של זכוכית, מדובר פה, דלא חזי לי. שהם לא ראויים כרגע לשימוש, זה לא כלי שימושי, אלא זה זכוכיות, לתת את זה לאיזשהו אומן שיהפוך מהם, יעשה מהם כלים. אז הם נחשבים מוקצה. לכן, אי אפשר להביא בשבילהם סמיכות וקריות, כדי שהם יפלו על גבי הסמיכה והקרית, אלא פשוט פותח את החבל והם נופלים מאליהם, וזה לא הפסד כזה גדול שהזכוכית נשברת, כי היא מיועדת בכל מקרה לעשות ממנה שברים. שואלת הגמרא, רגע, מדובר פה על זכוכיות כאלה שגם כשהם נשברים אין שום הפסד בזה, אין בזה הפסד גדול, אז אם כן, ומאי, אף על פי שמשתברים, זה נראה כאילו הברייתא אומרת, אין ברירה, אני לא מוכנה בשום אופן להתיר לך להביא סמיכות קריות להניח מתחת לחמור, אפילו שהם משתברים. מה פה שאפילו שהם משתברים? מה אכפת לי שהם משתברים? הרי זה מיועד להישבר. עונה הגמרא, מהו דתימה, להפסד מועט נמי חששו. יש פה עדיין הפסד קטן, בזה שאתה שובר את הזכוכיות בצורה לא מבוקרת, יש רסיסים שנופלים לכל הכיוונים, שאתה מפסיד אותם. אם אתה תשבור אותם בצורה יזומה, בצורה מאורגנת, אז אתה שובר את זה בצורה נכונה, שלא ישברו לך כמעט רסיסים. אז הפסד מועט יש פה. אומרת הברייתא, אף על פי שיכול להיות שבאמת אתה תפסיד קצת הפסד מועט, על זה לא חששו. אז אני הייתי חושב שאפילו להפסד מועט נמי חששו, כמה שמלן שלא, להפסד מועט לא חששו. מביאה הגמרא ברייתא תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, הייתה בהמתו תאונה שליף, כוונה מסע של תבואה, לשני הצדדים שלה. זה קשור איכשהו מלמעלה. וככה הוא רוצה לשחרר את התבואה מעל גבי הבהמה בשבת. מה הוא עושה? מניח ראשו תחתיה, מתחת לתבואה, ואז הוא מרים את התבואה עם ראשו, ומסלקו עם הראש לצד אחר. וככה הוא משחרר את הסקים של התבואה מעל גבי הבהמה, והוא נופל מאליו לארץ. מספר את הברייתא. חמורו של רבן גמליאל, הנשיא ישראל, הייתה תאונת דבש, ולא רצה לפורקה עד מוצאי שבת. למוצאי שבת מתה. החמור מת. שואלת הגמרא, למה הוא לא יכל לפרוק את הדבש לפני, למה הוא לא יכל לפרוק את הדבש בשבת? והנתנה נוטל כלים הניטלים בשבת. דבש זה דבר שהוא לא מוקצה. מה הבעיה שרבן גמליאל יטלטל את זה מעל גבי החמור בשבת? הגמרא, מדובר פה דבש כשהדביש, הוא החמיץ, הוא התקלקל, ואז הוא כבר לא ראוי לטלטל אותו בשבת. לכן רבן גמליאל לא רוצה לפרק את זה מעל גבי החמור. שואלת הגמרא, אז אם כן, למה בכלל רבן גמליאל היה צריך את הדבש הזה? למה הוא טלטל את זה? היה עשיר גדול רבן גמליאל. בשמה הוא התעסק עם הדבש המקולקל? הדביש למאי חזי. עונה הגמרא, לכתיתא דגמלה. למכה שיש לה גמל, כשמשתפשף לו הגב בגלל המסעות שנוסעים עליו, שמים עליו את הדבש הזה וזה מרפא. שואלת הגמרא, למה רבן גמליאל היה צריך להשאיר את הדבש על גבי החמור? גם אם הדבש הזה הוא מוקצה, יש דרך איך לשחרר מסע של מוקצה על גבי החמור. למדנו במשנה. ויתיר חבלים והסקים ויפלו סקים מאליהם. עונה הגמרא, מצטרו זיקי. הקדים של הנודות של הדבש יכולים להיבקע. וכל הדבש יישפך על הרצפה. שואלת הגמרא, טוב, אז ויביא קרים וקסתות והניח תחתיהם, כמו שעושים בכלי זכוכית, שאמר רב הונא. עונה הגמרא, מתנפי, הכלים האלה התלכלכו, וכם מבטל כלי מהיכנו. זה כמו שאתה שובר את הקרית הזאת, עד עכשיו יכלת להשתמש עם זה בשביל לישון, מעכשיו זה יהיה מלא בדבש, אי אפשר לישון על זה. שואלת הגמרא, והיא קצר בעלי חיים, בזה שאתה משאיר את זה לגבי הבהמה כל השבת, תתחשב בזה, שזה ידחה ביטול כלי מחנו, שזה רק מדרבנן עשו. ודרך אגב, ככה באמת ההלכה, שבאמת צער בעלי חיים דוחה את האיסור מדרבנן של ביטול כלי מחנו. עונה הגמרא, רמן גמליאל סבר אחרת, כסבר, צער בעלי חיים הוא רק מדרבנן, ולכן איסור דרבנן לא נדחה מפני איסור דרבנן אחר. ספרת הגמרא, אביי אשכחי לי לרבא. הוא מצא את רבא, איך שהוא שומר על הבן שלו, או על הנכד שלו, והוא רוצה לשחק איתו, להעסיק אותו. וכם משפשף לי לברי הגב הדחמרה, הוא ככה השתעשע איתו, שפשף אותו על גב של החמור. אמר לי, אז אביי שאל את רבא, כמשתמש מר בבעלי חיים. יש חכמים אסרו שני דברים. חכמים אסרו לא לרכוב על גבי בהמה ולא להשתמש בבהמה. ודבר נוסף שחכמים אסרו, לא להשתמש באילן, לא להשתמש בעץ. אז בעצם, כשאתה לוקח ילד ונותן לו להתחכך על גבי על גבי בהמה, על גבי חמור, אתה משתמש בחמור. חכמים אסרו את זה. אתה משתמש בבעלי חיים בשבת. אמר לי, כל מה שחכמים אסרו זה להשתמש על הבהמה. אבל זה צדדים הן. אני לא מרכיב אותו על החמור, אלא אני משתמש בצד של החמור. זה מותר. ככה הסבר על כל פנים רבה, להלכה זה אסור גם. הוא אמר, צדדים לא גזרו בי רבנן, כי זה לא דרך שככה משתמשים עם החמור. מנת רמה מקור, לפי הדעה שסוברת שצדדים מותרים, הצד הבהמה מותר, מאיפה אנחנו רואים שזה מותר? מה הראיה לזה? אתנן, המשנה שלנו כותבת, שברגע שהבן אדם יש לו את הכלים על גבי החמור, הוא נותן לחמור להמשיך ללכת ולסחוב לו את הכלים, כשמגיעים לתוך העיר, אז מתיר את החבלים, והסקים נופלים מאליהם. איך הוא מתיר את החבלים והסקים נופלים מאליהם? דרך כלל מה היה הולך? הם שמים סק בצד אחד של החמור, סק בצד השני של החמור, ואיך זה היה מתחבר ביחד? הם היו מחוברים, קשורים או משהו כזה, שני הסקים אחד עם השני, וככה הם היו תולים את שני הסקים על החמור, וככה זה פה, זה בצד השני, זה בצד אחד, זה בצד השני, ככה זה מחזיק. עכשיו, כשאני רוצה להוריד את זה מעל החמור, אז אני פשוט בא בין המסע לבין החמור עצמו, לבין הגוף של החמור, ואני מפלס לעצמי דרך בשטח הדחוק הזה באמצע, דוחק את עצמי ללמעלה, ואז מרים את המסע, את שני העסקים האלה, וככה משליך אותם הצידה. מה אליו? בחבר גבלקי, שזה הכוונה, כמו שאמרנו, מחוברים שני עסקים יחד בשני צידי החמור, ובשביל להפיל אותם הוא צריך להתחכך בין החמור לבין השק, הוא בעצם משתמש בצידי החמור, וככה הוא מגביע את השק והם נופלים אליהם. דאבו לו צדדים, הרי משתמש בצידי החמור, ואתה רואה שצדדים לא גזרו ברבנן ולכן הם מתירו. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, לא? לא מדובר פה בחבר גבל קי. לא מדובר פה בחבר גבל קי, אלא בחבר אגלב קי. זה אולי דומה, אבל זה שונה. במה זה שונה? שמדובר פה שהעסקים לא מחוברים אחד לשני בחיבור ממש, אלא הם מחוברים על ידי איזשהו טבעת של מתכת, ויש שם מסמר קטן. הרעיון הוא מאוד פשוט, ברגע שאתה מרים את המסמר, שני העסקים נופלים, אתה לא צריך להתחכך בצידי החמור. דלא הוו צדדים. אפשרות נוספת דומה לזה, אינמי בלחתה. מדובר פה שכל סק יש לו טבעת, והוא מכניס טבעת של סק אחד בתוך טבעת של סק אחר, הוא מחבר אותם על ידי שבתוך הטבעת הפנימית הוא נותן עץ כפוף, והוא בשביל לשחרר את שני הסקים, הוא מושך אליו את העץ, ושני הסקים מתנתקים ונופלים. הוא לא צריך להתחכך בצדי החמור, לכן זה מותר. אבל עדיין אין לנו ראיה שמותר להשתמש בצדי הבהמה. שואלת הגמרא, איתווי, קושייה על דבריו של רבא, שרבא אומר שצידי הבהמה מותר להשתמש. טוב, לגבי המצווה המאוד מאוד משמחת, מצווה סוכה, מצווה חביבה. אדם שבונה סוכה ויש עץ בצד, הוא רוצה להשתמש שהעץ, שהאילן, כן, יש אילן שממש מחובר לקרקע והכל, שהוא רוצה להיעזר באילן הזה. אם הוא הלך ועשה, הוא צריך הרי לעשות לפחות שלוש דפנות. הוא עשה שתיים מתוך השלוש דפנות, דפנות טובות בידי אדם, ודופן אחת הוא עשה באילן. הסוכה תהיה כשרה, אבל רק בשביל ימי חול המועד, ואין עולים לה ביום טוב. אסור להיכנס לסוכה הזאת ביום טוב. למה? כי הסכך מחובר לדופן שעל העץ, וחוששים שמה בן אדם יתלה דברים על הסכך, כי היו רגילים לתלות דברים על הסכך בזמנם, ואז נמצא שהוא ישתמש באילן ביום טוב. סתם ככה לשים דברים על הסכך זה מותר, אבל אם הסכך הוא נמצא על האילן, אז אם אתה תשים משהו על הסכך, הוא נמצא שאתה משתמש גם באילן. עכשיו, מה פירוש? איך הוא משתמש באילן? מה אליו? איזה דופן הוא עשה באילן? דחק באילן, הוא עשה נקבים באילן, ולבפנים הוא השחיל את אותם קנים לדופן של הסוכה. דאב ולאו צדדים. יוצא אם כן, מה שהאדם משתמש באילן, זה רק בצידי האילן. ובכל זאת, צדדים אסורים. בכל זאת אסור להיכנס ביום טוב לכזאת סוכה. למה? כי אתה משתמש בצידי האילן. והאיסור להשתמש באילן והאיסור להשתמש בבהמה, שניהם זאת, זה איסור שחכמים אסרו אותו, והוא דומה, האיסורים שלהם דומים. וכמו שאתה רואה שאסור להשתמש בצידי אילן, ככה גם אסור להשתמש בצידי בהמה. אומרת הגמרא, לא מדובר פה שהסכך נסמך בצידי האילן. דיינו שחקקו בצידי האילן ושמו על זה סכך. לא. יש על זה, זאת אומרת, לא שמדובר פה שהדופן נסמך על האילן, ואם כן יוצא שהסוכה הזאת נשענת בצידי האילן. לא. מדובר פה דקף יאי לאילן. מדובר שהוא לקח את הענפים העליוניים של עץ אחד, והוא כפף אותם, קשר אותם סמוך לעץ אחר. וככה את העץ האחר הוא כיפף את הענפים העליונים וקשר לכיוון עץ אחר, ועל העץ עצמו הוא שם את הסכך. והנח סיכוך אילווי, יוצא שהסכך הזה נמצא לא בצידי האילן, דקה משתמש באילן על גבי האילן, וזה בוודאי שאסור, אבל עדיין אין מפה ראיה שצידי אילן גם אסור. שאלת הגמרא היא, אחי, אם מדובר פה שהוא משתמש על גבי האילן, עם הסיפה, בוא נראה את ההמשך הדברים לגבי סוכה. אם שלוש דפנות הם טובים בידי אדם ולא על גבי האילן, ורק אחת באילן, סוכה כשרה, ואפילו עולים לה ביום טוב. שאלת השאלה רגע, ואם דובר פה שהסכך נמצא על הדופן הרביעית, שהדופן הרביעית זה בעצם ענפים של עץ שכופפו וקשרו אותם, וידי כפי לאילן, מה עולים לה ביום טוב? הרי יוצא שהוא משתמש, שם סכך על שלוש דפנות רגילות, והדופן הרביעית זה בעצם האילן, שהסכך נמצא על העץ, והם היו רגילים הרי לשים דברים על הסכך, יוצא שהוא משתמש בה על גבי העץ עצמו. ולמה יש את הגמרא? מה תסביר? שלא עשו דפנות מהענפים של העץ, אלא שדחקו והכניסו את הדפנות לתוך צידי העץ. ואם כן, למה באמת אין עולים לה ביום טוב? לסוכה כזאת, למה אסור להיכנס אליה ליום טוב? אין עולין לה, זה לאו דווקא לעלות. כי בזמנם, הסיבה שכתוב עולין, זה כי בזמנם הסוכה הייתה נמצאת על הגג, מקום גבוה. בכל אופן, הסיבה שאסור להיכנס לסוכה כזאת ביום טוב, זה מכיוון שמשתמשים בצידי האילן, לא על האילן. אז אם כן, מה תגיד שצדדים אסורים? סוף סוף, נשאלת השאלה, אז בסדר, עץ ששתי דפנות הם כמו שצריך והדופן השלישית היא נשענת בצידי האילן, אסור להיכנס אליה ביום טוב, כי הסכך הוא בעצם נשען על צידי האילן, לא על האילן, בצידי האילן, ואם אתה תשמע, תשים דברים על הסכך, אתה משתמש בצידי האילן וזה אסור. אז אם כן, למה עם שלוש דפנות זה בידי אדם, והדופן הרביעית זה באילן, למה שיהיה מותר להיכנס אליה ביום טוב? הרי עדיין אני משתמש באילן, אני משתמש בצידי האילן, כי הדופן הרביעית היא נשענת בצידי האילן, היא דחוקה בתוך צידי האילן. עדיין, אם אני עכשיו אשים סכך, ועל הסכך אני אשים חפצים, כמו שרגילים אשים חפצים בזמנם, אני משתמש בצידי האילן, מה אכפת לי אם יש שני דפנות או שיש שלוש דפנות בידי אדם? גם יש שלוש דפנות בידי אדם, ורק הדופן הרביעית היא בידי, היא נדחקת על גבי, בצידי האילן, עדיין היא יוצא שאני משתמש בצידי האילן, למה שזה יהיה מותר? אלא אומרת הגמרא, משנה בסוכה עוסקת, התם מדובר בגבזה פרסחנה. מה הפירוש? אילן שיש לו ענפים שמסתעפים, נפתחים לכל הצדדים. והוא לקח את הענפים, ואותם עצמם הוא הפך לקיר. והוא לא, הוא לא ישעין על הקיר, הקיר הזאת שעשויה מייצים, הוא לא ישעין עליה את השכח, אלא הוא ישעין את השכח רק על הדפנות האחרות. ואם כן, מותר להשתמש עם הסוכה הזאת ביום טוב. למה? כי יש כאן שלוש דפנות טובות שהן לא מהעץ עצמו. דאילן גופי דופן בעל נאו דשוויי, כי האילן עצמו הוא בסך הכל דופן, ולא מעמידים את הסכך עליו. וגם אם תשים עכשיו כלים על גבי הסכך, זה לא נשען על גבי העץ, לכן זה מותר. די כאן עמי, באמת אפשר להוכיח את זה מהמשנה, שמדובר פה שלקחו את הענפים והפכו מהם קיר, דופן, דקטני, זה הכלל. כל אילו שינטל האילן, והסוכה יכולה לעמוד בפני עצמה, עולים לה ביום טוב. שמע מנה שמדובר פה שהשלוש בידי אדם, השכך נמצא על גבי הדפנות האלה. הוא לא נשען בכלל על הדופן הרביעית שעשויה מענפים של עצים. ולכן אם אתה תזיז את הסוכה, הסוכה תישאר לעמוד כמו שצריך. כי לא, גם אם אתה מזיז אותה מהעץ, והעץ סך הכל זה עוד קיר לצניות, כדי שהמקום יהיה יותר שקט ככה. אבל זה לא בשביל שיהיה אפשרות לשים את הסכך על גבי העץ הזה, ואם כן יוצא שמכיוון שהסכך לא נסמך על גבי העץ, לכן מותר להיכנס לכזאת סוכה ביום טוב. אבל כשרק שתי דפנות נעשו בידי אדם, והדופן השלישית היא על גבי האילן, אומר המהרש"א, כאן כבר אתה לא יכול לא להשתמש באילן ולא לא להשין את הסכך על האילן, כי מאוד קשה להשין את כל הסכך רק על שתי דפנות, מכיוון שככה יוצא שהסכך נשען גם על גבי העץ, גם על גבי האילן, אז אסור להיכנס בזה ביום טוב, כי אנשים היו רגילים לשים כלים על גבי הסכך ביום טוב עצמו, ואז יוצא שמשתמשים באילן, שהרי הסכך נשען גם על גבי האילן ברגע שיש רק שתי דפנות. טוב, אז אם כן, יש כאן נידון, האם מותר להשתמש בצידי בהמה או בצידי אילן בשבת, או ביום טוב. למה כתנאי? בוא נאמר שזה תלוי במחלוקת תנאים. כי הרי בברייתא, על אותו מקרה של סוכה שהיה בה שתי דפנות, ואת הדופן השלישית עשו בידי אילן. אז תנא קמא אומר, אין עולים לה ביום טוב. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, עולים לה ביום טוב. במה הם מתווכחים? במה הוויכוח? מה אליו? וכי לא מדובר שהסוכה, הסכך הזה נשען בצידי האילן, דיינו שהוא חקק נקבים בעץ, והוא הושיב שם קנים שהם יהיו דפנות, ואם כן יוצא שהוא משתמש בצידי האילן, והמחלוקת הנקמה שסובר שאין עולים לה ביום טוב. כמפלגדמר סבר, תנקמה צדדים אסורים, לכן אסור לעלות לה ביום טוב, כי אסור להשתמש בצידי אילן. ולעומת זאת רבי שמעון בן אלעזר בשם רבי מאיר, מר סבר, צידי אילן מותרים, ולכן עולים לה ביום טוב. ואין אמר שזה תלוי במחלוקת התנאים. אמר רבי, לא חייבים לומר שבזה הם נחלקו. אפשר לומר, דקולי על מה הצדדים אסורים. והוויכוח הוא הכה, בצידי צדדים כמפלגי. האם צידי צדדים מותרים או אסורים? מה ההבדל בין צדדים, צד האילן, לבין צידי צדדים? ההבדל הוא מאוד פשוט. צדדים אמרנו מה הכוונה, שהוא משתמש, הוא מתחכך בחמור עצמו למשל. עכשיו, כשבן אדם בא ודוחק את הקנים בתוך האילן, ומעל זה הוא שם את הסכך, יוצא שהקנים הם צדדים, והסכך, זאת אומרת, הקנים נשענים בצדדים של האילן, אבל הסכך מונח על גבי הקנים, הוא מונח כבר בצדי צדדים, זאת אומרת ככה, הצד של האילן זה צדדים. זאת אומרת שכשאתה חוקק את הקנים בתוך האילן, בצד האילן, אז זה נקרא להשתמש בצדדים, וזה באמת אסור. אבל כשאני שם סכך על הקנים עצמם, הקנים הם כבר צדי צדדים. ולכן זה יהיה מותר. זה יהיה דעה שסוברת שמותר. מר סבר, תנקם הסובר שאסור, צדי צדדים גם כן אסורים, ולכן נכון שאני לא שם את הסכך בצדי האילן עצמו, אלא אני שם אותו על גבי הקנים שהם חקוקים בצדי האילן, וזה צדי צדדים, בכל זאת זה אסור. לעומת זאת, ומר סבר, רבי שמעון בן אלעזר בשם רבי מאיר, שהתיר צדי צדדים מותרים. רבא אמר, מאן דאסר בצדדים, אסר נמי בצדי צדדים. ומאן דשערי בצדי צדדים, שערי נמי בצדדים. אז אם כן, יוצא שיש באמת כן מחלוקת, האם מותר להשתמש בצדדים או לא. כי הדעה סוברת שאסור להשתמש בצדדים, אוסרת גם להשתמש בצדי צדדים. והדעה שמתירה להשתמש בצדי צדדים, מתירה גם להשתמש בצדדים. שואלת הגמרא, היתבי רב משרשיא לרבה, הרי הברייתא כותבת, אדם שנעץ יתד באילן, לקח איזשהו מוט, דחק אותו עם איזה פטיש או משהו, באילן. עכשיו יש פה מוט מחובר באילן. מוט לרוחב, יש אילן שעומד לגובה, הוא דוחק מוט לרוחב. ותלה בה סל, כלכלה. למעלה מעשרה טפחים, אם זה נמצא מעל גובה של עשרה טפחים מהקרקע, אין עירובו עירוב. על מה מדברים פה? בשבת, בן אדם מותר לו לצאת רק, מותר לו לצאת מהעיר איפה שהוא גר, רק עד 2,000 אמה. שזה תחום שבת. יותר מ-2,000 אמה עשו. אם הוא מועל, לדוגמה, ויש לו ברית מילה, מושב סמוך לעיר שלו. בתוך 4,000 אמה. יותר מ-2,000 אמה, פחות מ-4,000 אמה מאיפה שהוא גר. הוא יכול לעשות עירוב תחומין. מה זה עירוב תחומין? זה אומר שהבן אדם פשוט מחליט שהוא לא גר בעיר איפה שהוא גר, אלא הוא גר בדיוק במקום באמצע, דיינו בסוף ה-2,000 אמה. זאת אומרת, הרי למה אסור לצאת יותר מ-2,000 אמה מאיפה שאני גר? כי פה זה העיר איפה שאני שבתתי, ואסור לצאת מחוץ לתחום. אבל אם אני גר בסוף ה-2,000 אמה, הרי מהעיר איפה שאדם גר, הוא יכול לצאת 2,000 אמה לכל הצדדים, למזרח, למערב, לצפון, לדרום. ואם בן אדם שובט בסוף ה-2,000 אמה, מותר ללכת 2,000 אמה עד לעיר, ועוד 2,000 אמה מהמקום שהוא קבע שביטה, ולהתרחק מהעיר. יוצא שהוא בעצם יכול לצאת, בכיוון שהוא למעשה נחשב שהוא גר 2,000 אמה במרחק 2,000 אמה מהעיר, הוא בעצם שם גר. אז יוצא שמותר לו לצאת מהעיר 4,000 אמה. יש בזה כמובן הרבה פרטים, איך בדיוק עושים עירובי תחומין, שצריך לשים מזון של הסעודות, כמה אוכל צריך לשים במקום שהוא שובט. על כל פנים, בזה שהוא שם בערב שבת אוכל בסוף 2,000 אמה, זה נחשב שהוא קנה שביטה באותו מקום, כאילו שהוא גר באותו מקום, אחרי זה הוא יכול לחזור הביתה, ובשבת עצמו הוא יוכל לצאת 4,000 אמה. עכשיו, יש תנאי שבשביל שהוא יקנה את העירוב תחומין הזה, שהוא יוכל לצאת 4,000 אמה, צריך שהאוכל שהוא יניח בערב שבת יהיה במקום שבשבת הוא יוכל ליהנות מהאוכל הזה. שצריך שזה יהיה באותה רשות, אבל אם נאמר, הוא שם את האוכל, אם יש בור שם של 10 טפחים, ברוחב של 4 על 4 טפחים, שזה רשות היחיד, והוא שם שם את האוכל, והדרך הבין עירונית היא רשות הרבים. והוא לא יכול לקחת את האוכל מרשות היחיד לרשות הרבים, אז זה לא נקרא עירוב. הוא צריך לשים את האוכל ברשות הרבים. אז כאן, ברגע שיש לו פה עץ בצד הדרך, והוא תלה בזה יתד, והוא שם שם סל, והסל הזה יש ב4 טפחים על 4 טפחים, ואם הוא בגובה 10 טפחים, אז זה רשות היחיד כבר. אם הוא שם שם את האוכל של העירוב, יוצא אם כן שהוא נמצא ברשות הרבים, והאוכל שלו נמצא ברשות היחיד, הוא לא יכול ליהנות מזה בשבת, אז לא קנה אין עירוב או עירוב. אבל אם הסל נמצא למטה מעשרה טפחים מהקרקע, עירוב או עירוב. רגע, למה? בסדר, מצוין, למה? כי זה, כי יכול לקחת את האוכל הזה בשבת עצמה. עכשיו אני רוצה לשאול לגבי זה שהוא בעצם משתמש פה בעץ. בשבת עצמה, כשהוא רוצה לקחת את האוכל מהעץ, הוא בעצם משתמש בעץ, איך זה מותר? אתה יודע איך זה מותר? כי הוא לא משתמש בעץ עצמה, אלא משתמש ביתד שהוא דחק לתוך העץ, ועל זה הוא שם סל. מה זה נקרא? זה נקרא צידי צדדים. זה נקרא צידי צדדים. למה? כי היתד זה בצד האילן. זאת אומרת ככה, יש את האילן עצמה, והוא תקע את היתד בצידי האילן, אבל את הסל הוא כבר תלה בצידי צדדים. הוא תלה את זה ביתד עצמה. האילן, הצד של האילן זה צדדים. היתד זה כבר צידי צדדים. הוא תלה את זה על היתד, ולכן זה מותר. אז אם כן, תם עד נעץ יתד באילן. על לא נעץ, אם הוא לא נעץ יתד, אלא הוא שם את הסל על האילן עצמו, על אחד מהענפים, יהיה אסור לו. זה לא נקרא שהוא קנה עירוב. אפילו למטה מעשרה טפחים אין עירוב או עירוב. אתה רואה מפה שצדדים אסורים, אסור להשתמש בצידי האילן. צידי צדדים מותר. והי תנה דקעשר בצדדים. אתה לא יכול לשים את העירוב על גבי הענף, על העץ עצמו. וקשרי בצידי צדדים. זה כן מותר. אז כשאל רבא שאמר שהתנה שאוסר צדדים אוסר גם צידי צדדים, והתנה שמתיר צידי צדדים מתיר גם צדדים. הנה אתה רואה פה יש ברייטה. צדדים היא אוסרת וצידי צדדים היא מתירה. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, באמת יכול להיות שגם על הענף עצמו מותר לשים את הסל. כי הדעה הזאת סוברת שצידי צדדים מותר, אז גם צדדים יהיה מותר, כמו שאמר רבא. ואחה בכלכלה דחוקה עסקינן. כמו פה של בקבוק, לא ממש, כן, פה של בקבוק זה ממש דחוק, אבל הפתח של הסל הוא מאוד דחוק. אי אפשר להוציא את מה שיש בפנים, אם לא שכל האילן מתנענע ביחד, כשאתה מכניס את היד פנימה. דבעד איזה שקילה לעירוב, כמניד לעילן, כשהוא לוקח את האוכל שאיתו עשה את העירובי תחומין, כל האילן זז, כי הוא צריך לדחוק את היד פנימה לתוך הפתח. גם משתמש באילן גופי, משתמש באילן עצמו, אבל אם אתה שם את היתד על האילן, ועל היתד אתה שם את הכלכלה, אז יוצא שאתה לא משתמש באילן עצמו, לכן זה מותר. כי בעצם, אם היית שם את זה על האילן עצמו, לא היית משתמש בצידי האילן, היית משתמש באילן. באילן ודאי אסור להשתמש. אבל פה כשאתה שם על גבי כלכלה, אם אתה שם את זה על גבי יתד, והיתד הזה אתה תולה אליו את הסל, יוצא אם כן שאתה משתמש לא על גבי האילן, אלא בצידי האילן או בצידי צדדים, זה לא משנה. בין צדדים ובין צידי צדדים, בכל מקרה זה יהיה מותר. כי לפי דעתו של רבא, אם מותר צידי צדדים, מותר גם צדדים. אבל והלכתה, וזה באמת נפסק להלכה למעשה, בשולחן ערוך, צדדים אסורים. אסור להשתמש בצידי אילן. צידי צדדים מותרים. אמר רבא אשי, עכשיו יש לי הלכה למעשה. אשתא דאמרת שלהלכה צדדים אסורים, ואם אחד רוצה לעלות על גבי מין ביטן כזה שנמצא בגובה, וזה נמצא ליד איזה עץ, והוא רוצה לשים סולם כדי לעלות לאותו ביטן. אז אי דרגה, אם יש סולם כזה, שדמדלה שעולים דרכו לאותו ביטן, לא לינחי איניש הדיקלה. אתה לא יכול להשאין את הסולם על העץ דקל עצמו, כי אם כן נמצא שאתה משתמש בצדי העץ דקל, וזה אסור. אלא מה כן? לינחי, לפני שבת, תעלה על הדקל, על הסולם, תעלה על הדקל, תקבע שם איזשהו יתד, איזשהו חתיכת עץ, ואחרי זה תשעין את הסולם על החתכת עץ הזאת, שהחתכת עץ הזאת היא מחוברת לאילן. יוצא שאתה משתמש בצידי צדדים. לינחי, הגווזי, לבר מדיקלי. יניח את זה על היתד, ולא על האילן עצמו. וחיסליק, וצריך לשים לב, כשהוא עולה על הסולם בשבת, לא לינח קרי אגב זה, שלא יניח את הרגל על היתד עצמה, כי היתד עצמה זה ממש, היא נסמכת על צידי האילן ממש, וזה אסור, אלא לנתנח הקנין, שישתדל כל הזמן לעלות דווקא על השליבות של הסולם, ולא לדרוך על, על אותו יתד שקבעו אותו בעץ עצמו, כדי לא להשתמש בצדדים של האילן, אלא רק בצדי הצדדים של האילן. זה הלכה מאוד מאוד חשובה, הנושא הזה שאסור להשתמש באילן, שבן אדם רוצה למשל לפעמים, יש גדרות כאלה, גדר חי, ששמים עצים, וחותכים את העץ בצורה כזאת עם אלבנית, וזה נהיה כמו מין שולחן כזה. וזה מאוד נוח לשים על זה דברים, צריך מאוד להיזהר, כי זה נחשב משתמש באילן, לא בצדדים ולא בצדי צדדים, וזה ודאי אסור, אבל גם להלכה אסור להשתמש בצדדים של האילן, אבל בצדי צדדים באמת יהיה מותר כן להשתמש, ועד כאן דף קוף נון דלת.